טוב, בוקר טוב, אנחנו פרשת עקב. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. והיה עקב תשמעון, רש"י מוכר, אלו מצוות שאדם דש בעקביו. לכאורה תמוע, כשאנחנו מסתכלים בפסוק, על פי ההסבר הזה של רש"י, שוויה עקב תשמעון, הכוונה למצוות הקלות, מצוות הקלות, אנחנו מגדירים אותן המצוות היומיומיות, נטילת ידיים בבוקר, והתפילת שחרית במניין, וזה, אז אפשר להתווכח אם זה מצוות מדאורייתא, אם הכוונה גם למצוות דרבנן, אבל הכוונה לדברים שנמצאים בשגרה היומיומית, שהם לא, מבחינתנו, הם לא נחשבים וואו גדול. ואומרת התורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, זאת אומרת, את המצוות הקלות האלה הוא, אז ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, וכל הטובה הזו שיש לנו פה. לכאורה מה היינו מצפים? תודה רבה. לכאורה מה היינו מצפים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היינו מצפים שכדי להתגשם בנו הברכה, תתקיים בנו הברכה של ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, אנחנו נעשה מעשים יותר גדולים. אבל האם על הדברים הקטנים האלה אנחנו כבר זכאים לברית ולחסד? התשובה היא, לא שכבר על ידי המעשים הקטנים האלה אנחנו זכאים לנקודה הזו, אלא בגלל המעשים הקטנים האלה, אנחנו זכאים בגלל המצוות שאדם דש בעקביו. אנחנו רואים את הנקודה הזאת גם לצד הרע. דוד המלך אומר, למה היא רע? בימי רע, עוון עקבי יסובני. מסבירה הגמרא בעבודה זרה, על הפסוק הזה של דוד המלך, אמר רבי שמעון בן לקיש, עוונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה, מסובין לו ליום הדין. מה בסופו של דבר יכריע את האדם בעולם העליון ביום הדין? זה לא החטאים הגדולים, אני לא בא, להפחית. מחטאים גדולים, זה לא נותן לנו פה גושפנקה לחתוך חטאים גדולים עכשיו. אבל אם אדם חושב שבעולם העליון הדברים שיטופלו זה רק הדברים הגדולים ולא הדברים הקטנים, הוא טועה. כי בעולם העליון אדם שאין לו, אדם שזלזל בפרטים הקטנים, בנקודות הקטנות, בסופו של דבר על הדבר הזה יקום ויפול דבר. ואנחנו צריכים בשיעור הזה לברר מה העניין בדברים הקטנים האלה, למה יש להם כל כך הרבה חשיבות, הן לטוב, הן למוטב. אומר רב אהרון קוטלר את היסוד שאיתו אנחנו נראה מכמה זוויות היום, והנה מחובת האדם שהוא צריך לשוף לגדולות ונצורות בתורה ובשלמות הנפש, להגביה ליבו בדרכי השם, ולטבוע עצמו תמיד על כך. וחייב אדם לומר תמיד, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אך יחד עם זאת, ייזהר לבל ישיח דעתו מהדברים הנוגעים לחיי היומיום שהם נראים כקטנים בעיניו. והנה יש הרבה דברים שאצלנו אינם אפילו בגדר קלות, רק נחשבים כמו מילי דאלמה. ובאמת הם חשובים מאוד לכל מצבו הרוחני של האדם, והנה אנו מזלזלים בעניין הנהגה דרך ארץ שעליה מוחזל דרך ארץ קדמה לתורה, ובהנהגות הפשוטות של חיי היומיום, אבל האמת היא שהדברים הללו מלמדים על מהותו של אדם, ונוגעים מאוד לכל מצבו הרוחני, וכאן אנחנו מגיעים ליסוד. כדי לעמוד על קנקנו של אדם, כדי לעמוד על מידותיו של אדם, אתה לא יכול לקבל עומדן על ידי המעשים הגדולים, אתה חייב להתבונן במעשים הקטנים. עוד מעט ננסה להבין למה. אבל זה היסוד שאומר לנו פה רב אהרון קוטלר. אי אפשר שיהיה אדם גדול אם הוא אדם שמזלזל במצוות שאדם דש בעקביו. אי אפשר להיות אדם גדול אם בנקודת הדרך ארץ, בדברים הבסיסיים, כשהוא מחכה בתור, כשהוא עוקץ כל מיני דברים, אם אדם פגום בנקודות האלה, אז יש לו בעיה במידות שלו, יש לו בעיה במהות שלו. וכשאדם אתה רואה אותו בנקודות הקטנות, במעשים הקטנים מתוקן, אתה יכול לדעת שיש פה מהות של אדם טוב. כך כשהקדוש ברוך הוא רצה להעמיד מנהיג לישראל, הוא בחן את המנהיגים לא במעשים המפוצצים שהם היו עושים, לא במעשים שגרפו הרבה פרסום, אלא בחן אותם דווקא במעשים הקטנים. אנחנו מוצאים במדרש שתי דוגמאות לדבר הזה, דוגמה אחת משה ודוגמה אחת דוד. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי לך שני גדולי עולם, שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים ואלן לגדולה. בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. שכן אליהו אמר לדוד, ועל מי נטשת מעט הצון הנה במדבר, מלמד שהיה דוד מקיים המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בוא וראה צוני. וכן במשה הוא אומר, וינג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק מנהיג, הוא לא מסתכל בקורות חיים המפוצצים שלו. תדמיינו לכם, אדם בא להתקבל לעבודה, מביא קורות חיים, שולח, מה הוא כותב שם? כותב שם, אני מכבד את ההורים שלי, יש במידה דרך ארץ. אף אחד לא כותב את הדבר הזה, נכון? מעניין אותי אם אתה מכבד או לא מכבד את ההורים שלך. מעניין אותי, אני לא אומר שבן אדם בא לעבודה במשרד עורכי דין, אם הוא יכתוב שהוא מכבד את ההורים, זה לא ידע שבהכרח הוא ידע לייצג עכשיו את פלוני אלמוני, זה לא קשור אחד לשלישי. אבל מה שאני בא לומר, שאצל ריבונו של עולם הקורות חיים הם אחרים. אצל ריבונו של עולם, כשאתה בא לבדוק מנהיג, אתה קודם כל פה בודק איך הוא בנקודות הקטנות. מתוך הדבר הזה אתה מתקדם ובודק את התכונות, את הכישרונות, באמת אם יש לו יכולת לתפעל גם את הדברים הגדולים. יהושע בן נון, למה נבחר להיות מנהיגם של ישראל? היה מסדר הספסלים, כולם יודעים את זה בבית ספר, נכון? אומרים את זה כדי שתרימו את הכיסאות. אז מסדרים את ה... מסדר הספסלים, מה זה מסדר הספסלים? מסדר הספסלים זה להראות את הגישה לדברים הקטנים, ומתוך הדבר הזה אדם נבנה. כן.
אדם, שם בישיבות יושבים גם אברכים ותיקים. וניגש איזה בחור צעיר, איזה אברך, ושואל את השאלה בהלכה. האברך פשוט, שמע, אני לא פוסק הלכה, תיגש לרב שלך, לא אליי. יש בזה בעיה של מידות?
לא. לא חושב, אם מישהו לא בקיא בהלכה, אז הוא לא יכול לפסוק בהלכה. לא כל אדם שיושב בישיבה 20 שנה יודע לפסוק הלכה. לא כל אדם שיודע לפסוק הלכה יודע לענות על סוגיות בעיון. כל אחד והתכונה שלו בלימוד תורה. הוא צריך לבדוק כל מקרה לגופו. לפעמים זה ענווה פסולה, לפעמים זה ענווה ראויה. כל מקרה צריך להיבדק לגופו. אנחנו רואים, ניתן עוד דוגמה לדבר הזה, של זלזול בדברים קטנים, יש לו השפעה, השפעה גדולה. וישא אברהם אבינו, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, ענה תעבור מעל עבדיך, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. ולבקר הצברם, ויקח בן בקר רח וטוב, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. יש דברים שאברהם אבינו הביא למלאכים, לאורחים, על ידי שליח, ויש דברים שאברהם אבינו הביא מעצמו. יוקחנה מעט מים, אומר רש"י, על ידי שליח. ומה הביא בעצמו? ואל הבקר, רץ אברהם. אומרים חז"ל, כל דבר שאברהם הביא בעצמו, עם ישראל קיבל ישירות מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שאברהם אבינו הביא על ידי שליח, עם ישראל קיבל אותו לא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי שליח. הסלב, ביקשו בשר, את הבשר הביא אברהם בעצמו, הקדוש ברוך הוא הגיז להם סלב מן השמיים ישירות לתוך הפה. נכון? אף להם לתוך הפה. אבל את המים, איך הם קיבלו? על ידי שליח. על ידי אברהם אבינו שהקע בסלע. משה. על ידי משה, סליחה. על ידי משה שהקע בסלע. אנחנו רואים שלכאורה למה על ידי, כביכול יש פה תביעה. יש פה תביעה מהאדם, אל תזלזל בדברים הקטנים. לפעמים נראה לנו הכנסת אורחים. אנחנו, איפה תימדד הכנסת אורחים? כשאנחנו מגיעים ל... עכשיו אנחנו בתקופת הנופשים, אדם מגיע לצימר, מה הוא בוחן הרבה פעמים? צימר טוב הרבה פעמים, נכון, בודקים שהוא יפה, בודקים זה, אבל אם יהיו דברים קטנים שלא יעבדו שם, אם יהיה קצת לכלוך פה בפינה, זה יתפוס את העין. יתפוס את העין, הנקודה הזאת של הדברים הקטנים, שם נמדד האם ניכרת פה השקעה או לא ניכרת פה השקעה. הבאנו הרבה פעמים את הגמרא בעבודה זרה על רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה, שהגיע אליו רבי חנינא בן תרדיון לבקר אותו, היה חולה. ורבי חנינא בן תרדיון אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, חנינא אחי, רואים גם הם היו אומרים אחי, אחי, היום. נכון, זה הסלנג של הדיבור של הנוער, הכל אחי, אחי, כולם אחים היום. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים הם לכוה? מה אתה עושה פה בלגן? מה אתה עושה פרובוקציות? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך, רבי חנינא בן תרדיון, שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר מונח לך בחיקך. אמר לו, מה עונה לו רבי חנינא בן תרדיון? מן השמיים ירוחמו. מכירים את זה? השם ירחם. השם ירחם. נו, מה אנחנו עושים בדבר הזה עכשיו עם השם ירחם? זורקים את הרחמים על השם, אבל איפה הירחם שלך? אתה שומע לפעמים איזה צרה של בן אדם. השם ירחם. פבלה, פניתי לך כדי שאתה תרחם עליי. לא עכשיו השם ירחם. השם ירחם, אל תדאג, את זה גם אני יודע לעשות. אבל פניתי אליך כדי שאתה תעזור לי. מה אומר לו רבי חנינא בן תרדיון? מן השמיים ירוחמו. אתה לא עונה לעניין, אומר לו רבי יוסי בן קיסמה. אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירוחמו? מה זה השם ירחם הזה? תענה לי, איך אתה מתמודד עכשיו עם הדבר הזה? יש פה אומה שהם לכו מן השמיים. אתה מקיל קהילות, אתה עושה פרובוקציות. מה אתה רוצה? הוא לא אהב את התשובה. הוא אומר לו בסוף, תמה אני, אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. קראנו את זה עכשיו בקינות, נכון? כך היה? אמר לו, הוא שמע את מי שברך, אמר, טוב, נו, אם אנחנו כבר קרובים לסוף. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון לרבי יוסי בן קיסמה, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, רבי יוסי בן קיסמא עונה לו. אומר לו, תגיד, הגיע מעשה לידך? כלום במעשה לידך? הוא אומר לו, כן, התחלפו לי מאות של פורים עם מאות של צדקה וחילקתיב לעניים. כל הכסף שהיה לי נתתי לעניים, כי לא התבלבל לי שם הקופת צדקה עם הכסף האישי שלי. אמר לו, אם כן, מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. שואל הרב דסלר, מה זה השאלה הזאת, מה אני לחיי עולם הבא? יש פה בן אדם שמוסר את נפשו על התורה, מקיל קהילות ברבים, כל כולו זה תורה אחת גדולה. אתה, זה לא מספיק כדי לדעת שהוא לחיי עולם הבא? והתשובה היא, לא. התשובה היא, שאם לדעת אם אדם הוא זכאי לחיי עולם הבא או לא, זה נמדד איך הוא מתנהג בחדרי חדרים. איך הוא מתנהג עם אשתו בבית, איך הוא מתנהג עם הילדים בבית, איך הוא מתנהג עם השכנים, האם הוא הולך על מידת הדין, או שהוא הולך לפנים משורת הדין, האם הוא בודק כל הזמן מה החובה ומה לא חובה. היינו בשבת, העברתי שיעור על מה הגדר ההלכתי של ללכת לפנים משורת הדין. מה הגדר ההלכתי של זה? היינו שיש בזה שלוש מדרגות. יש מדרגה שלפנים משורת הדין, שהיא באמת מדרגה מיוחדת לאנשים בעלי מעלה. זה מדרגה שבו אתה מפסיד כסף מעצמך. הבאנו דוגמה לזה, בגמרא מסופר, אני עכשיו לא זוכר על איזה תנא זה היה, אבל בגמרא מסופר על אחד התנאים שכבר היה גם חכם וגם זקן, והגיע מישהו עם מסע של עצים, והוא עמד לפוש, עמד לנוח. הוא אומר לו, אחרי שהוא רצה להתקדם, הוא בא אל התנא ואומר לו, תעמיס עליי. הוא אומר לו, בבלה, כמה עולה פה כל הסחורה הזו? כמה? תגיד לי. הוא אומר לו, חצי זוז. הוא אומר, כך, מטבע של חצי זוז, תודה רבה. לא היה לו כוח להטין את זה עליו. כך, חצי זוז. עכשיו, מה יעשה התנא הזה עם כל העצים האלה? איך הוא יסחוב אותם? מה עשה? הפקיר אותם. אמר, העצים הפקר. מה עשה הג'וקר? לקח אותם בחזרה. אומר לו, תטין עליי! אומר לו, כמה עולה? חצי זוז. קנה. הפקיר! תטין עליי. עשה לו שם קונץ. בפעם השלישית הוא אמר לכל העולם הפקר חוץ מהג'וקר. חוץ מהג'וקר אליו לא מפקיר. שלא יזכה. שואלת שם הגמרא, איך הוא עשה את זה? הרי הוא זקן ואינה לפי כבודו, הוא בכלל לא היה חייב במצוות טעינה ופריקה. הוא לא היה חייב, זקן ואינה לפי כבודו. עונה הגמרא, לפנים משורת הדין. אבל אתם שמים לב מה זה היה לפנים משורת הדין הזה? בן אדם מוציא מכספו כדי להימלט מהפריקה וטעינה, הוא לא יכול לעזור לו טכנית, אבל הוא לא רוצה לא לעזור לו באמת. הוא אומר, כמה זה עולה? זה מעלה מיוחדת. יש מקרים שבהם לפנים משורת הדין, השולחן ערוך אומר לנו, ההלכה היא ככה, אבל ראוי שתנהג לפנים משורת הדין. דוגמה, אדם מצא עבדה בעיר עם גויים. עיר שרובה גויים, גם כשיש בעבדה סימנים, הרי אלו שלו, של המוצא. אדם הרים את העבדה, הכניס לכיס. ניגש אליו פלויני, אומר לו, יא חביבי, אתה בן אברהם אבינו, גם אני בן אברהם אבינו. שנינו יהודים. אני אתן לך סימנים על העבדה. זה שלי, זה שלי, אני ראיתי אותך מרים את זה, זה שלי. חייב לתת לו או לא חייב להחזיר לו? לא חייב להחזיר לו, מבחינה הלכתית. אבל אומר השולחן ערוך, טוב וישר לפנים משורת הדין להחזיר. למה? מה אתה מפסיד, בבאלה, מה אתה מפסיד? יש פה בן אדם איבד משהו. אתה לא מפסיד כלום. מצאת העבדה שלו שלך, תחזיר. נכון, יש שם הערה של הרמה, הרמה שם כותב, מישהו אני לא חייב להחזיר. אני אספר לכם סיפור מהרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין, מגיע אליו יהודי, שואל את השאלה הבאה. הגיע איזה גביר לציון של רבי שמעון בר יוחאי, והוא מוצא שם ליד הציון קופסה קטנה. הוא פותח את הקופסה ורואה מלא פתקים. הוא אומר, בוא נוציא פתק אחד, נראה מה קורה שם. הוא מוציא פתק והוא רואה שיש שם בקשות שאנשים מבקשים מרבי שמעון בר יוחאי, שיהיה מליץ יושר באדם. הוא פותח את הפתק, כנראה שהגביר הזה היה קצת בז לעניינים שבקדושה. הוא רואה את הפתק והוא כותב שם, רשבי תעזור לי, אני הכנסת קלה. סך הכל 30 אלף דולר ביני ובין חמי רשבי. 30 אלף דולר אני צריך, אנא תסייע בעדי. אומר הגביר, אני אלמד את הבן אדם הזה לקח. אני אלמד אותו לקח שכדי להרוויח כסף לא כותבים פתקים למתים. כדי להרוויח כסף הולכים לעבוד. זה לא עובד כך. אני אכתוב לו צ'ק ואני אכתום רשבי. נלמד אותו לקח, את הבן אדם הזה. כותב לו צ'ק, שולח לו בדואר. היהודי שלנו מקבל את הצ'ק. כעבור שבוע ימים, הגביר יושב ומסתכל על החשבונות ורואה צ'ק שהופקד 30 אלף דולר. הצ'ק הופקד! הוא מסתכל, היום יש צילומים על הצ'ק. הוא מסתכל, הוא אומר, השם ירחם. חתמתי את החתימה שלי בטעות. מרוב הרגל, הוא חתם את החתימה שלו במקום את החתימה של רשבי. הוא מאתר את היהודי. מתקשר אליו, אומר, תקשיב, יא חביבי, בוא נעשה פשרה. קח 5,000 דולר, תחזיר לי את ה-25, אומר, יא חביבי, מה אני אעשה עם 5,000 דולר? זה רק הזר של הקלה, עולה לי איזה 2,000 שקל. אתה יודע כמה עולה היום לעצב אולם? אמר לי יהודי, תכין יא חביבי, תכין לך 80,000 כדי לחתן את הילדים. כל מנה היום מינימום, 200 שקל פינחס, אנחנו חותמים עכשיו 200 שקל. חיתנת, נו, ברוך השם, חיתנת, מה זה, טוב, יפה. בקיצור, הוא אומר לו, תשמע, 5,000, אומר, תקשיב, אני אלך לרבא שלי, אני אראה מה לעשות עם הצ'ק. אני על הארבע ירד בתחנונים, לא עזר לו, הלך לרב זילברשטיין, שואל אותו, כבוד הרב, מה לעשות? האמת ששם הרב זילברשטיין ענה תשובה מפתיעה, אל תחזיר את הצ'ק. קודם כל, אתה עני, הרי מה כותב שאני לא צריך ללכת, ברור שזה שלך. דבר שני, את הגביר הזה צריך ללמד לקח. הוא עשה צחוק מרשבי, הצחוק הזה יעלה לו 30 אלף דולר. אחרי הפעם הזאת הוא יותר לא יעשה צחוק מרשבי. אמר לו, לא צריך להחזיר את הכסף. מה קרה בסוף אני לא יודע. אבל בוא נחזור לשולחן אורוך. לפני משורת הדין לא הפסדת כלום, מה אכפת לך תחזיר? מה אתה עושה עניין? יש לנו ביחסים בין שכנים, בין פה, בין שם. מה עושים עניין מכל דבר? אז הפסדת קצת, הרווחת קצת. לא צריך לעשות עניין מכל דבר, זה לפנים משורת הדין שראוי ונכון. אבל יש לפנים משורת הדין, שהוא נפסק מצד ועשית הישר והטוב. פרשת שבוע שלנו, פרשת שבוע שהייתה, שקראנו, ששם כתוב, רשי כותב שם ללכת לפנים משורת הדין, שיש מצבים שבהם השולחן אוכל לא נותן פתח. הוא מחייב אותך ללכת במידת ועשית הישר והטוב. אני אפילו מתלבט אם לשיטת השולחן ערוך, המקומות האלה, זה מקומות שבהם אתה, זה נקרא לפנים משורת הדין, הם הפכו להיות הלכה. השולחן ערוך מביא את זה בחושן משפט, אדם היה מלווה ולא יווה. המלווה, הלויווה התחייב להביא סכום מסוים למלווה. הגיע הזמן והוא לא פרה את החוב. ממה יכול המלווה לגבות? יכול לגבות מקרקעות. לקח לו שם קרקע. עברה שנה, פתאום הגיע סכום כסף ללויווה. הוא רוצה את הקרקע שלו בחזרה. זה נקרא, הסוגיה הזאת בגמרא נקראת שומה חוזרת או אינה חוזרת. אומרים שם חכמים, שומה חוזרת תמיד. הקרקע שלך מבחינה הלכתית אתה צודק, אבל אם הוא יבוא עם כסף, אתה תהיה חייב ללכת איתו בישרות מצד ועשית הישר והטוב, תיקח את הכסף, תחזיר לו את הקרקע. אבל פרה, נפרה כבר. כבר לא, זה כבר אצלי, זה שלי. לא משנה. תצטרך להחזיר לו את הקרקע. יכול להיות שאם הוא השקיע, הוא יצטרך לפצות אותו, יכול להיות. אבל יש דברים שאנחנו אומרים עד כאן. נחזור לענייננו. אדם נמדד בפרטים הקטנים, בדרך ארץ הקטנה. בזוגיות, בעל חושב, אני יש כמה נון צדיקים בשנה, שבהם אני מרים את אשתי על נס. ט"ו באב מביא לפרחים אדומים. שכוח. יום נישואים, מוציא אותה לאל גאוצ'ו, לא יודע איפה הולכים לאכול.
גרג.
טוב, זה חלבי. חלבי. אם אתה מוציא לגרג, אתה גם עושה, אתה הולך אחרי זה לבעל המסעדה, אומר, שמע, שים פה איזה מוזיקה פתאום, ככה עוד 10 דקות, תחבא את האורות, תכניס לנו פה איזה הוגה עם זיקוקים, חושב, קנית את אשתך. התאריך השלישי שבה הוא חוגג, יום הולדת. אוי ואבוי לבעל שישכח את אחד מהתאריכים האלה. אבל מוריי ורבותיי, האם השלושה התאריכים האלה, בזה נמדד בעל טוב? זה גורנישט. זה גורנישט. היום יום. ביום יום. אם כשאישה נכנסת הביתה, אתה מאיר לפנים, כמה חיכיתי לך. אישה עייפה, אומר תנוחי, תני לי, אני שוטף את הכלים. תני לי, אני עושה את הכביסה. יש לך את הזמן, את הפניות, לשבת ולשמוע, לשבת ולהשמיע, לצאת רגע, בדברים הקטנים היומיומיים. ואז מי שעושה את זה, תאמינו לי שמעיקר הדין, הוא נפטר גם משלושת התאריכים הגדולים האלה. לא ממליץ לדלג עליהם, אבל זה לא העיקר. העיקר זה היום יום. בדברים היומיומיים, המתמידים, וכן על זו הדרך, בכל דבר ודבר. בואו נתקדם. אומר האור החיים הקדוש, על הפסוק, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם, ובתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם. אומר האור החיים הקדוש, צריך לדעת מה המצווה היא זאת. מה זה כל המצווה? מה זה המצווה הזו? אכן אין האיש משה השכיל בליבות בני אדם, כי רווח אחד יטעם כקדון כגדול, והוא סולם להעמיד בעבודת השם, ולצאת מדרך החיים. שימו לב מה אומר האור החיים עכשיו. ואם יחזיקו באחת מכל המצוות השם בתמידות ובזריזות, ייוולד בהם הולדה רעה להתעצל בשאר המצוות הבאים לידם. אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, יש מציאות שיש אדם שהוא מומחה למצווה כזו וכזו. מרוב שהוא מומחה למצווה כזו וכזו, מה קורה לכל שאר המצוות? הן הופכות להיות מונחות בקרן זווית. אומר האור החיים הקדוש, תיזהר, לא לקחת תחום אחד בתורה ולרומם ולפאר אותו על חשבון תחומים אחרים. אתה חייב לעשות את המצוות בדבקות. ופה אנחנו מגיעים לעיקרון חשוב. לפעמים אדם מסתכל במציאות, מסתכל על השכן, מסתכל על בן משפחה, ואומר ומתמלא בקנאה. הוא מסביר את הקנאה הזאת, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הלוואי ויהיה לי מידת החסד כמוהו. הלוואי ויהיה לי ככה וככה. ואתה מסתכל בקנאה ואומר, איפה אני ואיפה זה? חייב וזה, אתמול נתקלנו עם האוטו. נתקלנו עם האוטו בכביש מהיר. כל המשפחה עומדים שם בצד הדרך, מה אני עושה עכשיו עם, עם האוטו התקול הזה ועם כל הנפשות שעומדים שם? שלחו וואטסאפ ביישוב, אנחנו עומדים באמצע הדרך. מה זה? לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים נוסעים לאלון מורה. בתוך כמה חצי שעה הצלחנו לפזר את כל הצאצאים. היו אנשים טובים, הגיעו, ראו אותנו, חיכו לנו. חיכו לנו איזה 20 דקות עד שהצלחנו להגיע לאיזה מקום. היו אנשים התקשרו אליי מאלון מורה. אנחנו יוצאים לקחת אתכם. אמרתי, אל תצאו, חכו. אין לי כל כך הרבה אנשים להעמיס. אין לי כל כך הרבה אנשים להעמיס על אנשים פה. 12 וחצי, נתקענו במתי 10 וחצי, 11, 12 וחצי, כבר כולן היינו בבית. נומי נומי, שלופט. לא בדיוק, אבל בסדר. לא, זה היה נס שנתקענו שם בדרך לשם, ולא לא יודע באיפה זה, באיפה, אני יודע איפה. שלא הייתי מוצא עדיין ורגליים. אבל באמת, אתה מתפעם, אנשים מתקשרים אליך, אני עכשיו יוצא באלון מורה לאסוף. מפעים, עכשיו, 11 וחצי, אתה יוצא לאסוף אותי. אנשים מתקשרים, לא זה, ואתה אומר, איפה הם ואיפה אני? מידת החסד. צריך לדעת, אסור לעשות השוואות. אסור לעשות השוואות. כל אדם, מידת החסד, אנחנו צריכים לשאוף. לשאוף, באמת, אני לא אומר לא ללמוד. אבל המקום הזה של של הקנאה, הוא לא נכון, להתפעל. צריך להתפעל, אבל צריך לדעת אברהם אבינו, מה הייתה מהותו של אברהם אבינו? אברהם אבינו היה כל כולו חסד. אנחנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו מהי הכנסת אורחים, נכון? אבל מצד שני, צריך לדעת שכשאברהם אבינו עושה חסד, יש לו נטייה נפשית לזה. לפעמים חסד אצל בן אדם אחד, אצל אחר הוא יגיד, זה חסד מה שעשית. זה לא חסד. אבל בשביל אחד שגדל בבית, שכל הזמן לא ידעו מה זה חסד, והוא רגע יוצא מהמשבצת שלו, ועושה איזה מעשה קטן, הוא עשה פה דבר ענק. כל בן אדם יש לו נטייה פנימית. אומר האור החיים הקדוש, תדע לך שיש לך נטיות, יש לך נטייה למצווה מסוימת, אסור שזה יבוא על חשבון דברים אחרים. כשאנחנו מסתכלים, תדע לך, אתה רואה את השכן, אתה רואה בן משפחה שהוא מומחה לדבר, איזה השקעה, איזה חינוך ילדים, איזה סבלנות יש לו. כל ילד מספר לו סיפור, כל העולם מת, הוא שומע עכשיו את הסיפור. אתה רואה, אומר, הילד אצלי מגיע לספר סיפור, פותח לו שעון, אני אומר, בבלה, יש לך דקה על השעון, דקה, אני אומר לך, אם אתה חורג, יש לך עכשיו עונש, שבוע ימים אתה לא יכול לספר לי סיפורים. דקה על השעון, הוא אומר, איך תהיה, יש לך לעשות סבלנות. מה התשובה לזה? קודם כל, הנה חינם, אם מי שפותח לילד שלו שעון, אומר לו, יש לך דקה, אחרי זה שבוע אתה לא מספר לי סיפורים, יש לו על מה לעבוד. אני לא אומר שאין לו על מה לעבוד. אבל כשאתה רואה את הבן אדם הזה סובלני, זה תכונת נפש הרבה פעמים. הוא סובלני, יש לו תכונת נפש. ותפסיק להסתכל, אתה, בשביל, אם תיתן לילד, עכשיו אתה תתאמץ. ותגיד, עכשיו אני קשוב לילד. ומנתת לו במקום דקה, הצלחת 10 דקות לשבת ולהקשיב לילד. אתה יודע מה זה בשבילך? אתה יודע כמה רעש בשמיים זה עשה? אל תסתכל על אחרים, תסתכל על עצמך, כי לפעמים בן אדם שעושה דברים מתוך הנטייה זה דבר גדול, אבל זה יותר קל לו. מה שאני בא לומר, לא להתעסק עם השוואות. אסור לנו בחיים האלה להתעסק עם השוואות. השוואות האלה הם כל חטאת. ופה אני מגיע לשלב השלישי, לשלב השלישי של השיעור. מה גורם לנו לזלזל בדברים הקטנים? מוריי ורבותיי, האדם בדרך כלל מונע ממה יחשבו ומה יגידו. הוא מונע מהדבר הזה, אין במעגלים הפרטיים, במעגלים הקטנים הקרובים, ואין במעגלים הרחוקים. וככל שבזוגיות אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, המקום של השחיקה הכי גדולה זה הברור מאליו. כשהתרגלנו לברור מאליו, אין את הפרגון, אין את המחמאות, אין את הערת פנים. ומה לעשות שאדם מונע מהדברים האלה? אנחנו עכשיו באים לעבוד בשני מישורים. אני לא אומר, תמיד אנחנו, כשאני מגיע למקום הזה של המניע של האדם, זה מה יחשבו ומה יגידו, אני לא בא לומר שאנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים להכיר את זה, ואנחנו, כיוון שכך אנחנו צריכים להיות אנשים שמפרגנים, אנשים שאומרים מילה טובה. מאידך, לנו אסור לפתח תלות בדבר הזה. אנחנו רואים שלמה המלך, שאול המלך, למה איבד את המלוכה? הוא הקריב את הקורבן לפני ששמואל הנביא הגיע. ומה הוא טוען שם? למה הוא הקריב את הקורבן? הוא הקריב את הקורבן כי העם. מה הוא חיפש? הוא חיפש כי נפץ העם מעליי ואתה לא באת. היה פה לחץ ציבורי. הייתי חייב לעשות את זה. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. למה לא שמרת? כי רצית למצוא חן בעיני העם. המציאת חן הזו היא הורגת אותנו. אומר שלמה המלך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. מה אתה חושב? שאם אתה תרצה את הציבור לחשבון ריבונו של עולם, הדברים יסתדרו, טעות בידך. ברצות השם, גם אויביו ישלים איתו. אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. מה שנכון לעשות. אל תהיה עסוק במה יחשבו ובמה יגידו. כי ההתעסקות הזו, במה יחשבו ומה יגידו, בסופו של דבר, יגרום לך להפסיד את הכל. כשדוד המלך עוזר ובאות אנשים ואומרות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, אחרי שדוד הורג את גוליית, מאותו רגע מה קרה לשאול? ואיחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה. ויאמר, נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו אלפים, ועוד לא אח המלוכה. עוד רגע, ושמים לו את הכתר. ואי שאול, עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. אומר רש"י, עוין עין רעה. מה היה נקודת המשבר אצל שאול שהפילה אותו? נקודת המשבר הנוראית אצל שאול הייתה, ותעננה האנשים המשחקות. הוא הקשיב מה אומרים. העסיק אותו מה אומרים. מה זה מה אומרים? יש פה גוליית. איזה איום היה פה על כלל ישראל? עם ישראל ניגל. ואתה עסוק במה אומרים? מי אנחנו שנדבר על שאול המלך, שכתוב עליו בחיר השם? אבל ניקח את הדברים אלינו. אדם שכל היום עסוק במה יחשבו ומה יגידו, הוא אדם מסכן. הוא אדם שצריך לרחם עליו. הוא אדם שיכול להיות בדיכאונות, במשברים, חוסר שמחה. הוא גם יכול להיות אדם שיש לו התפרצות של שמחה. זה תלוי בדיוק מה הציבור עכשיו עשה איתו. אבל איגרא רמא ובירא עמיקתא זה מטוטלת שם, שהבן אדם עולה ויורד. חוסר יציבות נפשית מהדבר הזה. כמה תיקון אנחנו צריכים בחברה מהדבר הזה? מה יחשבו ומה יגידו? הרבה פעמים באוכלוסייה דתית שומרת תורה ומצוות, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק. זה דבר שמאחיר אווירה. זה דבר שגורם לחוסר נעימות, נעימות בחברה. כי מרגישים שמסתכלים, מרגישים שבוחנים אותך. אתה לא בוחן אף אחד, ותפסיק להסתכל מה אחרים עושים כלפיך. תחיה את החיים שלך, תכבד את הבריות. יש מנהג המקום, אבל לא מצד של מציאת חן. מצד שאני מכבד אותך. כי זה חשוב לי. אתה מגיע למקום צנוע, תלך בצניעות. תלך בצניעות, תכבד. לא מצד שאני רוצה למצוא חן. מצד שאני רוצה לכבד את האנשים, כי אני יודע שזה חשוב להם. וכן על זו הדר בכל תחום ותחום. תמיד אני אומר לבחורים בישיבה, מה פתאום עכשיו בא נכנס מישהו מכנסיים קצרות לבית המדרש? אתה יודע שמנהג המקום הוא לא כזה פה. אז מה אתה נכנס עם מכנסיים קצרות? מה? אבל אני רוצה, מה יגידו? מה אכפת לי מחשבו מה יגידו? לא מה אכפת לך, לא אמרתי שיהיה לך אכפת מחשבו מה יגידו עליך. אבל תכבד את האנשים פה. אז שלא ישמע לנו שכשאנחנו באים ואומרים שאדם לא צריך להיות מונע ומה חושבים מה יגידו, זה אדם שעכשיו יכול לעשות מה שבא לו. זה אדם שכשמגיע למקום בכלל לא מעניין אותו מה הסגנון של האנשים כאן. לא. זה לא אומר את הדבר הזה. זה אומר שמצד אחד אל תהיה עסוק מחשבו מה יגידו, מאידך תכבד את האנשים שנמצאים סביבך. אז נסכם, נסכם את הדברים. הנה, יש לנו פה רק את המשנה. אומרת המשנה באבות, בן זומא אומר, איזו הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. אומר רבנו עובדיה, ואף על פי שהוא קטן ממנו. שהוא קטן ממנו. יש, ראיתי בדף יומי דבר מופלא. התעסקנו בדף יומי עכשיו בבושת, לפני כמה דפים. בבושת, נכון? ומה כתוב שמה? שאדם לא מתבייש ממי שהוא מאוד מאוד קטן, וגם לא מתבייש ממי שהוא מאוד גדול. ממי אדם מתבייש? ממי שהוא ברמתו. זה הטבע האנושי. הטבע האנושי, נו, אז מה אכפת אם הוא חושב עליי ככה? לא. אני עוד פעם, לא להתעסק, מכל מלמדה השכלתי. אפשר ללמוד מכולם. מכל אחד אפשר ללמוד. מה אני אלמד מהיצור הקטן הזה? בושות ללמוד ממנו. המקום הזה של באמת לבוא ולהיות פתוח, להיות קשוב, בלי קינה, בלי תחרות, באמת לא להיות מסוג כל הזמן, במה הורים, מה עכשיו הוא מהגידו. למדת מבן אדם שהוא קטן ממך? מה אכפת לך מה עכשיו הוא מהגידו? העיקר שאתה הרווחת שיש פה, הרווחת משהו, למדת משהו. בעזרת השם שנזכה להתעסק עם המצוות שאדם דש בעקביו, להתמיד בהם, להיות חזקים בהם. מתוך הדברים האלה נוכל להשפיע גם גדולות ונצורות יותר מהמצוות שאדם דש בעקביו. שיהיה שבת שלום לכולם.